Σύντομα με κάτι άκρα, να το λέει και ήταν Σούτ, κόλα τσιμπού, εδώ στο ΑΕΚΑ, μια μισπαχά, ποιος και γαβίβα. כמו שציין המנחה, אני מרשה לעצמי להיכנס לפנים עם כניסתי ולנסות להתמודד ישירות עם נושא שהוא נושא כאוב וקשה, ההתמודדות עם השכול, הצורה הנכונה להתאבל על פי הדרכתה של תורה שכשמה כן היא מורה לנו את דרכנו ואת אורחותינו בכל מסיבות ומסיבות החיים. אני חושב שכל מי מאיתנו שחווה שכול, אובדן וכאב והמוות הוא כוס ומזוג לכל, אין אדם שנמלח מן ההתמודדות הזו ברב או במעט בנקודה זו או אחרת של החיים. אז ברגעים הללו, בשעות האלו, בתקופות הללו, חווים חוויה מאוד עמוקה, מתחילים להבין מה משמעותה של אמונה, מה משמעותם של תורה ומצוות, של דבקות בקדוש ברוך הוא. כמעט קשה להבין ולהאמין איך אפשר להתמודד מבלעדי זה. פשוט הזמנות לאדם שאין לו את הכלים הללו בשעות הללו. הרמב״ם בהלכות אבל, מופיע בדף שלפנינו בתחילתו, מתמודד עם שתי הנהגות קיצוניות מוטעות ביחס לאבלות. אולי נתחיל דווקא מהספר של דבריו. כותב הרמב״ם בפסקה השנייה, כל מי שלא מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה. ואחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. כל שלושה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על כתפו, משלושה ועד שבעה מונחת בקרן זווית, מכאן ואילך עוברת כנגדו בשוק. כל זה כדי להכין עצמו לחזור ויעור משנתו. והרי הוא אומר, הקיטה אותם ולא חלו, בכלל שצריך להקיץ ולחול. הכרתי אנשים, מוריי ורבותיי, אמנם לשמחתנו הם מעטים, הכרתי אדם, חבר קיבוץ, שאמר לי שאני קברתי את אמא שלי וחזרתי לעבוד. הלכתי לעבוד. הרמב״ם אומר כנגדו, כל מי שלא מתאבל כמו שציוו חכמים, הרי זה אכזרי, זו גישה אכזרית. יכול להיות שאדם כן יושב שבעה ועדיין הוא לא מתאבל, כפי שציוו חכמים, הוא לא מעכל, הוא לא מפנים, יכול להיות שטכנית הוא מקיים את כל גזרות חכמים, אבל הוא לא עובר את התהליך של האבל, הוא לא מעבד, הוא לא מתעל את תהליך האבל, כמו שאומר הרמב״ם, אחד מבני חבורה שמת בשם חז"ל, תדאג כל החבורה כולה. חכמים לא אמרו שכל החבורה תבכה, שכל החבורה תתאבל, לא צריך להגיד, כולם עושים את זה ברגל ספונטני טבעי. לדאוג, זה אומר לתעל את הכאב ואת הצער לכיוון העתיד. לא רק כאב ובכי על חלב שנשפך, אלא לראות איך מתעלים, איך מרוממים, איך מתוך הניסיון, מתוך המשבר, מתוך משבר אפשר להגיע ללידה. מתוך ניסיון, אומרים המפרשים, נתת לי רעך נס להתנוסס, ניסיון בא לבעבור נסות אתכם, בא אלוהים, ניסיון יכול לרומם את האדם. תדאג לחבורה, זה אומר באמת לטקס עצה ולהתייעל, לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו על ידי המאורע הכואב הזה. והרבה פעמים אנחנו אולי כואבים, אולי בוכים, אבל לא מספיק דואגים, דיינו לא מספיק עם הפנים קדימה, וזה מה שהרמב״ם דורש מאיתנו. ואחר כך על פי שלבי האבלות של שלושה לבכי, ושבעה למספד, ושלושים, לשאר החמישה דברים, אז לאט לאט המתח יכול ללכת ולרדת, אבל ודאי שהכיוון הכללי הוא יתפחד, ידאג, יפשפש במעשיו, יחזור בתשובה, יכין עצמו לחזור ויעור משנתו. אדם שנפגש עם האבלות, נפגש עם מידת הדין. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו גם באמצעות מידת הדין, וההלכה קובעת עם היהודי לא רק להתאבל כמו שציבור חכמים, אלא באמת להפיק לקחים, להתייעל, לראות איך אני יכול להתחזק, להתעלות, להעריך יותר כל רגע של חיים, דבר שהוא מובן מאליו לפעמים, אבל בא מקרה כזה ומנער אותנו ומזעזע אותנו, והחי ייתן לליבו. אדם שבא אל בית האבל, אם הוא חי, אם הוא לא חוסר הכרה מבחינה רוחנית, אז הוא נותן לליבו, הוא מתחיל לקבל פרופורציות, מקבל משמעויות על ערכם של חיים, מתחיל לשמוע במה משבחים את האדם, בחשבון הבנק, בבילויים, או אולי בחסד שהוא עשה, בתורה שהוא למד, מתחיל להבין קצת מתוך המפגש עם עולם האמת, מתחיל להבין כמה אמיתות יסוד לחייו שלו ולוקח אותם בליבו, זהו שכתב הרמב״ם, תדאג כל החבורה כולה. וזו קיצוניות אחת, קיצוניות של התעלמות, קיצוניות של אפתיות, של אדישות, של שגרה, שהמת מת, ואנחנו ממשיכים, הולכים לעבוד כמו שאמרנו. קיצוניות אחרת, מוריי ורבותיי, שהיום היא אולי יותר נפוצה, יש אנשים שלצערנו הרב, בייחוד הורים שכולים, מעבירים את מרכז חייהם לבית העלמין. כל יום אחר הצהריים הולכים, לפעמים אפילו פותחים שולחן, עושים שם פיקניק, מספרים לו מה קרה היום, מה היה היום, יושבים איתו, כל חייהם סובבים מכאן ואילך סביב המת, בלי יכולת לחזור בשגרה, בלי יכולת לחיות את חייהם. אם הם לא יעשו כך, הם מרגישים נקיפות מצפון, הם מרגישים שהם שוכחים, שהם מתעלמים, שהם לא מספיק אוהבים, ולצערנו התופעות הללו נפוצות. וכלפיהם כותב הרמב״ם, ואני חוזר אחורה, הם בוכים על המת יותר על שלושה ימים, ואין מספידים יותר על שבעה. אל יתקשה אדם על מתו יותר מדי, שנאמר, אל תבכו למת, ואל תנודו לו. מה זה לא לבכות למת? מה זה לא לנוד לו? והלא התורה ציפתה אותנו, חכמים ציפו אותנו על מצוות האבל. אומר הרמב״ם, כלומר, יותר מדי. לא לבכות יותר מדי. כמה זה יותר מדי? כמה זה פחות מדי? התשובה היא, מוריי ורבותיי, שההלכה מגדירה לנו את האבל. ההלכה לוקחת, תורתנו היא תורת חיים, לוקחת רגש טבעי שקיים באדם, לא רק באדם, כל בעל חיים מזכה את השכול, אנחנו רואים שהוא עצוב. התורה לוקחת רגש שהוא טבעי, שהוא ספונטני, והיא מנתבת אותו, היא מגדירה אותו בכלים מאוד מאוד ברורים, היא מכווינה אותנו לאיפה לתעל את הרגשות, כמו שאמרנו. שזה מן הכושר עולם, המוות הוא כוס מזוג לכל, והמצער עצמו על מנהג העולם, כן, כחלק, אומרים הציניקנים, שהמוות הוא הדבר היחיד שבטוח בחיים. שום דבר לא בטוח בחיים, חוץ מאשר המוות. מוריי ורבותיי, ביום שבו נלקח מאיתנו גלעד, נפטר גם סבי, אבי אמא, זכר צדיק לברכה, אני הגעתי לכאן מהזכרת השלושים, וזכיתי להיות איתו ברגעיו האחרונים בבית החולים. והיום צוותים רפואיים מפחדים מהמשפחה, שיש משפחות אלימות, שאם החולה מת גם בגיל 87, אז הם מרביצים לרופא, גם זה לצערנו תופעה נפוצה. אז האחות שם, שבאמת עשתה את תפקידה יפה מאוד, התחילה להתנצל, אמרה לי, אני מאוד מצטערת שכך זה נגמר. אמרתי לה, תראי גברת, אצל כולם זה נגמר ככה, אצל אף אחד אין סוף אחר. המוות הוא כוס מזוג לכל, זה יכול להיות בגיל 22, זה יכול להיות בגיל 87, זה יכול להיות יותר. קצת פחות קשה, יכול להיות הרבה יותר קשה, אבל להצטער על זה שכך זה נגמר, אומר הרמב״ם, זה מנהגו של עולם, והמצער עצמו על מנהג העולם, הרי זה טיפש, אלא כיצד יעשה, שלושה לבחי, שבעה להספד, 30 יום לתספורת, ולשאר החמישה דברים שאסורים במהלך השלושים. יוצא אם כן, מוריי ורבותיי, שההלכה מדריכה אותנו להגיע לאיזונים נכונים ביחס שלנו למוות, לשכול, בצורת האבל שהיהודי צריך להתאבל. וכאמור, אנחנו לא מתכחשים לרגשות הטבעיים, חס וחלילה, אדרבה. אותו הקדוש ברוך הוא שנתנו את התורה, הוא גם בורא האדם, והתורה מותאמת לאדם, אלא שהתורה עוזרת לנו להתמודד, עוזרת לנו לנתן, לתעל, להדריך את כל הרגשות ולרומם אותן אל מעבר לכאב על חלב שנשפך, אל מעבר להתייחסות כלפי העבר, באמת לגבי, לניסיון לבנות מתוך חורבן ומשבר, כמו שאמר פעם אבן עזרא בצחוק לשונו, שיש שזוכה ורוכב על אסונו, ושוכב על אסונו, ויש רוכב על אסונו, לעתים, בשעות של אסון, בשעות של משבר, אדם מקבל החלטה, עם כל הקושי, עם כל הצער, אני אבנה מהדבר הזה, וזה קשה אבל זה אפשרי, ואותו אדם רוכב על אסונו, וחלילה אם לא, אז אסונו רוכב עליו, כך אומר אבן עזרא, ויש אנשים שאנחנו לא שופטים אותם, אבל אנחנו צריכים להיזהר, שלא לטעות בטעותם, שבעצם פה מפסיקים לחיות, וכמו הדוגמאות שהזכרנו. אולי נביא בקצרה כמה מהמקורות של הרמב״ם לפסק הנפלא שלו, להלכה הזו שהיא כל כך מאוזנת דרך הזהב. הגמרא במועד כתב אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, כל המתקשה על מתו יותר מדי, שוב, עדיין זה קושי עצום, אבל כל המתקשה יותר מדי, ואמרנו שיותר מדי זה ההלכה קובעת, על מת אחר הוא בוכה. כלומר, יש כאן גם סכנה. אדם שלא יודע להשלים עם השכול, יש כאן סכנה, הוא בעצם לא משלים עם מידת דינו, עם משפטו של הקדוש ברוך הוא. ברוך דיין האמת, זה לבוא ולחתום על פסק הדין. לא בשמחה, לא פחים שהחיינו, ולעתיד לבוא לברך הטוב והמטיב גם על הרעה, אבל שדינו דין אמת. מספרת הגמרא, היא איתתה דאבת בשבבותי דרבונה, אותה אישה שהייתה בשכנותו של רבונה, עברו לה שבעה בנים, עברו לה שבעה בנים. מר חד מנהיו, אבת קבחיה ביתירותה עלה, הייתה בוכה עליו באופן מוזם, זה שהיא בוכה עליו זה דבר מאוד לגיטימי, לחמי אב, אהבת אב, אבל היא בכתה, לא ידעה גם להפסיק לבכות. שלח לה רב הונה השכן, לא תעבדי אחה, אל תעשי כך, לא אשגחה כן, המשיכה לבכות. שלח לה אי ציית מותר, והיא לא צווית צוות תלעידך, או שאם את שומעת לי ומשתקמת, ועם כל הקושי חוזרת לחיים, טוב. ואם לא, הוא אומר לרבון הדבר מזעזע, תכיני, תכריכים לבנים האחרים. ומיתו כולו, אומרת הגמרא, שעוד שישה בנים מתו לה, כל בניה מתו בגלל שהיא לא ידעה להיות קשובה להדרכתו של רבון, למינון הנכון. לסוף אמר לה, תימוש צוותה לנושיך, תכיני, תכריכים לעצמך, ומיתה. כלומר, הגמרא מדריכה אותנו לדעת לשים סייגים לאבל מטעמים אמוניים. הגמרא בבבא קמא מספרת על האמורה עולה שכשביקשו ממנו לבוא לניחום אבלים ביחד עם חכמי בבל, הוא לא הסכים לבוא. הוא אומר, הבבליים מחרפים ומגדפים. הם באים לבית האבל ואומרים, מה אפשר לעשות? ככה הם אומרים. הרבה פעמים רואים גם בארץ ישראל כאלה בבליים, נכון? אתה נמצא בבית אבלים ואומרים, מה אפשר לעשות? מה זה מה אפשר לעשות? ואם היה אפשר לעשות, אז היית עושה אחרת, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מספיק מבין, הוא לא מנהל את המציאות מספיק חכם, אם אני הייתי במקומו, רק מה אפשר לעשות, שאני לא במקומו. ברוכים הבאים. אז אומרים הבבלים, מה אפשר לעשות? אנחנו לא מנהלים את העולם. אם היינו מנהלים את העולם, הוא היה עולם יותר יפה. אולה אומר, זה חירוף וגידוף. התייחס כך לאבל, פעם החפץ חיים שואל יהודי, מה שלומך יהודי? הוא אומר לו, יכול להיות יותר טוב. הוא אומר, מי אמר שיכול להיות יותר טוב? אם כך, המצב, כנראה שזה הכי טוב שיכול להיות, במסגרת המגבלות, במסגרת הזכאות שלנו. אבל גם באמירה יכול להיות יותר טוב, יש קצת, אומר החפץ חיים, אומר לנו עולה, מה אפשר לעשות, יש קצת חוצפה כלפי דין שמיה, ולכן ההלכה מדריכה אותנו לסייד את האבל גם מטעמים אמוניים. טעם נוסף, אומרת הגמרא בשבת, רבי חנינא שכבה לברתה, מתה לו בת. לא הרא כבכי עליו, לא היה בוכה עליה. אמרה לדביתהו, אומרת לו אשתו, תרנגולת אפקט מפתח, מה הוצאת תרנגולת מהבית? הבת שלך מתה, ואתה לא מזיל דמעה, ואתה לא בוכה? אני מניח שזה היה כבר אחרי השבעה. אמר לה, קרתי, תחלה בעברה, אומר לה, רבי חנינא לאשתו, את חושבת שאני לא כואב? במספרים תבכה נפשי, אבל אני לא מוכן גם לשחור וגם לעיוורון. כלומר, אומר רבי חנינא, שלפעמים צריך לדעת לסייג את האבל, לא רק מהבחינה אמונית, כמו שאמרנו, אלא גם מהבחינה פסיכולוגית. אדם יכול להחליט, כמו שאמרנו, האם הוא רוכב על אסונו, ועם כל הצער והכאב והפצע שתמיד נשאר פתוח, הוא עולה על תהליך של שיקום, הוא אומר לעצמו, תלך לפני השם בארצו לחיים, או שבעצם הוא יושב ומביא על עצמו גם עיוורון מריבוי דמעות בנוסף על השכול. קראתי פעם רב נבן צהרתה של העיר העתיקה, מספר שהיה לומד בחברות עם מורו ורבו הרב אוירבס, זכר צדיק לברכה, ואומר, מעולם לא החסרנו שיעור, עשרות שנים נתנו חברות הפעם בשבוע, גם אחרי שסיים את לימודיו בכל תורה, ומעולם לא החסרנו לימוד בחברות פעם אחת בלבד כשנפטרה הרבנית, ואז לא למדנו. והוא אומר, בשבוע שאחרי באתי ואני כולי מרתת, אני רועד, מה אני אגיד לרב אחרי השבעה, הסתיימה השבעה, מה ככה פותחים את הגמרא, מתחילים ללמוד, מה אומר, מה הדבר? הוא אומר, לא ידעתי איך לפתוח. והרב אומר ככה, אומר הרב אוירבך, רבי ורבותיי, הרב אוירבך אמר בלוויה של אשתו, שנוהגים לבקש מחילה מהנפטר, ואנחנו חיינו 50 שנה ביחד, וחשבתי בדרך לכאן, על מה אני צריך לבקש מחילה, ואני יודע שכל חיינו, עברתי את כל חיינו בראש, וכל חיינו היו על פי השולחן ערוך, על פי ההלכה, והוא לא ביקש מחילה. כלומר, זה לא שלא התווכחו, שלא היו חילוקי דעות, אבל הכל היה על פי ההלכה, אומר הרב אוירבך. אלו היו החיים, זו הייתה החירמה של האדם הגדול הזה. אז צריך להבין כמה היה כאב גדול, כמה האבל היה גדול. ואומר הרב לבנצל, שהרב אוירבך אמר רק משפט אחד, הוא אומר, אומרים שמה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן, נכון? אז יותר טוב שיעשה השכל. עם שתי אלטרנטיבות, כלומר, איך להשאיר, איך לחיות, איך להתאושש, אם על פי השכל, אופן בחירי, או על פי הזמן, אם להיות אקטיבי או פסיבי, אמר הרב, יותר טוב שיעשה השכל מאשר שיעשה הזמן. פתחנו את הגמרא, וצללנו בסוגיה, וחזרנו למסלול החיים. הגמרא, במועד קטן, נמדלג לתחתית הדעת, אומרת כך, אמר רבי מאיר, המוצא את חברו אבל לאחר 12 חודש על אב ואם, שכבר בעצם הסתיימה אבלות מבחינה הלכתית, הוא מדבר עמו תנחומים, תופס אותו ברחוב ואומר לו, אל תבכה, אמנם התייתמת, אמנם זה קשה, אבל גם אני עברתי את זה, ובוא אני אספיר לך, וכו' וכו', מדבר איתו תנחומים, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. למה הוא דומה? לאדם שנשברה רגלו וחייתה, התרפאה הרגל. מצאו רופא ואמר לו, תלך אצלי, בוא תיכנס אליי לקליניקה, שאני שוברה להרפאנה. אני אראה לך איך מרפאים רגל. חבל שלא באת אליי מתחילה, אשבור לך את הרגל, ואראה לך איך צריך לדעת לרפא רגל. כדי שתדע שסממנים שלי יפים. לפעמים אנשים באים ופותחים גם פצע אחרי שנה, אחרי 10 שנים, כדי להראות שהסממנים שלהם יפים. הכוונה היא טובה, מורי ורבותיי, הם רוצים שיתוף. הם רוצים לעזור, אבל צריך גם לדעת מה שאמר שלמה בחוכמתו בקהלת, ב-28 עיתים, לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת לבכות ועת לשחוק, עת שפות ועת ריקות, עת לקרוע, התרגום אומר על מת, ועת לדקור, יש גם עת לאחות את הקרע, עת לחשות ועת לדבר. במילה אחת, מוריי ורבותיי, התזמון, הטיימינג, הטקט שיש לאדם לבכות כשצריך לבכות, ולדעת להתעודד כשצריך להתעודד, כמו שראינו בדברי הרמב״ם, 3 לבכי, 7 למספר, 30 לשאר 5 דברים, גזירת 12 חודש על אב ואם וכיוצא בזה, תורתנו הקדושה מדריכה אותנו בכל הליכות חיינו, וגם ובייחוד ברגעים הקשים מכל. הייתי רוצה לייחד עוד כמה מילים בקצרה, קצת דרכים להתמודדות. וכמו שאמרתי מקודם, איני ראוי ולא הייתי מעז בולי שהרגשתי שותפות גורל עם יוסי ועם אביבה ועם האחים והאחיות, המשפחה היקרה והנפלאה, היות וגם אנחנו במשפחה חווינו ועדיין חווים, גם אחרי הרבה שנים, שכול וכאב. התורה אומרת כך, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו. שמעתי בחדשות בדרך לכאן שהשונאים שלנו, יושבי צור, חוגגים עכשיו יום אדם את חג העשורה. חג העשורה, מוריי ורבותיי, זה כמו שכותב הרמב״ם, שגם באסלאם, למרות שהם מייחדים, עדיין נשארו להם זכר ופולחנים אליליים. אפשר להביא הרבה דוגמאות לכך. ואחת מהדוגמאות זה חג שבו הם מקים את עצמם עד זוף דם, כביכול על הריגת איזשהו אימם שלהם, אבל האמת היא שזה פולחן אלילי שרק עבר מטמורפזה, עבר ככה איזה שינוי בהסבר, אבל זה כתוב בספר מלכים לגבי נביאי הבעל, והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם, והתורה אומרת לנו לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סבולה מכל העמים אשר על פני האדמה. ונראה רבותיי שלושה כיוונים שונים במפרשים, שכל אחד לוקח פן אחד בפסוק, ומסביר לנו בעצם למה אסור להתגודד, למה אסור לקרוח ולשרוט, למה אסור לאבד שליטה שקורה הנורא מכל, ומה כן מותר, ולא רק מותר, אלא גם רצוי ומצווים עליו. כותב אבן עזרא, בנים אתם להשם אלוהיכם, אחר שתדעו שאתם בנים להשם, והוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן, גודל האב, כך גם גודל האהבה אל הבן, אל תתגודדו, דיינו שאדם לא יפצע את עצמו, על כל מה שיעשה האבא. יהיה הדבר הנורא מכל, התרחיש החמור מכל, שגם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, זה כבר סיפור מההפטרה כמו שאומרים, גם במקרה כזה אסור ליהודי לפגוע בעצמו. כי כל אשר יעשה לטוב הוא. ואם לא תבינו, כלומר וגם אם לא תבינו, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם, רק יסמכו עליו, כן תעשו זמתם. אומר לנו אבן עזרא, אמונה בקדוש ברוך הוא זה לתת אמון. אני לא מבין. האמונה מתחילה, היכן שהידיעה מסתיימת. כשאני מפסיק להבין, אני מתחיל לתת אמון. כמו ילד קטן שלא מבין מדוע אבא עכשיו נוהג איתו באופן שהוא לא היה מצפה, באופן כואב, אבל בסתר דיבו יש לו אמון, אם הוא בן טוב, אם הוא יודע שאבא אוהב, יש לו אמון, יש לו אמונה, להגיד בבוקר חסדך זה קל, שהציפורים מצייצות והשמש זורחת וחם ונעים, אבל באמונתך בלילות, בתקופות של חושך, לתת אמון באבא הגדול, אומר אבן עזרא, אם אתם באמת מרגישים שבנים אתם להשם אלוהיכם, אם אתם יודעים מי זה האב הרחמן שבשמיים, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה, כי היהודי מאמין שכל אשר יעשה לטוב. שלמה המלך אמר לנו בחוכמתו במשלי, מוסר אדוני בני אל תמאס ואל תקוץ ותוכחתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח וכאב את בן ירצה. חשבתי לסכם את הגישה של אבן עזרא, יהודי עומד רבותיי בתור באוטובוס, בבנק, בסופרמרקט, פתאום הוא חוטף מכה חזקה מאחוריו על השכם, וכולו מתמלא זעם ומסתובב אחוריו, והוא עכשיו יראה לפרל אדם הזה שאחוריו, מי זה ככה? והוא מסתובב, והוא רואה מחייך אליו, וזה אהוב שלא ראה אותו הרבה שנים. נכון? אז מה הוא יעשה? ליפול על צוואריו, יצחק, יצפח, יחבק. לפעמים אנחנו מקבלים כזו מכה ומפתיע באמצע החיים, ואנחנו לרגע בהלם. אומר אבן עזרא, אבל כשנסתובב בדעתנו ונראה מאיפה באה המכה הזו, מי נתן את המכה הכואבת הזו, מי זה שהפתיע אותי ככה באופן כל כך מרגיז, מכאיב ברגע הראשון, כשנראה איזה אוהב נמצא שם מאחורה, הכאב יישאר כאב, אבל כל הסיטואציה, כל ההסתכלות, תשתנה מן הקצה אל הקצה. רבנו עובדיה ספורנו כותב, שאין ראוי להראות תכלית הדאגה והצער, היינו דאגה וצער מוקצנות ומוגזמות על הקרוב המת, כשנשאר קרוב נכבד ממנו במעלה ובתקוות טוב. לפיכך אתם בנים להשם, שהוא אביכם קיים לעד, אין ראוי שתדאגו ותתאבלו בתכלית, היינו באופן טוטלי, על שום מת. אומר הספורנו, יהודי אף פעם לא נשאר לבד. גם כשלוקחים ממנו, כמו איוב, את כל בניו ובנותיו, לוקחים את הוריו, יש אנשים שעברו את התופת בשואה, ובאמת נשארו עוד מוצל מאש, אחד מעיר ושניים ממשפחה. אומר הספורנו, זה עדיין, בכל מצב, עדיין לא איבדת את הקרוב מספר אחד, את הקרוב הראשון במעלה ובתקווה טוב, גם כי הלך בגצר מוות, לא יירא רע, למה? כי אתה עמדי. ודוד אומר במזמור אחר בתהילים, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. בנים אתם להשם אלוהיכם, אתה אף פעם לא יתום לחלוטין, אתה אף פעם לא שחול לחלוטין. תמיד תמיד במצבים הכי קשים, בבדידות הכי עמוקה, נשאר לך קרוב מכל הקרובים אביך שבשמיים. אז אם אבן עזרא הדגיש את עניין האמון והאהבה, הספורנו מדגיש את עצם הקרבה, את זה שתמיד תמיד יש שארית, יש עדיין במי לפתוח, אל מי לפנות, עם מי לעבור את הרגעים היותר קשים שבחיים. הייתי פעם ככה ברוח תנועות הנוער, שאוהבים כל מיני קטעים יפים ממוסר השכל, הייתי תיאור מעניין, קצת אומנם מגשים, אבל צריך לתפוס את הרעיון שבדבר, שאדם מסיים את חייו עלי אדמות ומסתכל על המסלול ורואה שם שצעדים, עקבות של שניים שהיו מהלכים. הוא שואל מה זה, אז אומרים לו, תדע לך שריבונו של עולם מלווה כל יהודי, מלווה כל אדם במהלך כל חייו. והנה רואה אותו יהודי שדווקא בקטעים הקשים ובמשברים והאסונות הוא רואה רק זוג אחד של צעדים. הוא אומר, נו, מה זה, מה? איפה היית כשהייתי צריך אותך? השארת אותי לבד בשעות הכי קשות? אומרים לו, חביבי, תשים לב. בשעות הקשות, אבא שבשמיים נשא אותך על כפיים, תביעות את הצעדים, העקבות, זה שאין שם שניים, זה בגלל שאתה לא הלכת. ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרעותיי, אומר הקדוש ברוך הוא. בשעות הקשות של החיים, הקדוש ברוך הוא נושא את האדם כאשר יישא אומן את היונק, אבל לעולם לעולם לא מניח אותו לנפשו. ההסתכלות השלישית והאחרונה היא של הרמב"ן, שמדגיש צד אחר בפסוק, לא את בנים אתם להשם אלוהיכם, אלא את הספר, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אומר הרמב"ן, ולפי דעתי, כי טעם עם קדוש, הבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך. יאמר, אחרי שאתה עם קדוש וסגולת השם, מאחר שאתה עם קדוש וסגולת השם, ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נידח, כמו שאומרת האישה התקועית החכמה לדוד המלך, כמות נמות וכמיים הנגרים ארצה, אשר לא יאספו, הגוף מת, נכון, וישוב ועפר אל הארץ כאשר היה. אבל, אומרת האישה התקועית, ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נידח. אנחנו מאמינים בהישארות הנפש. אין מוות סופי, יש מוות של הגוף, ולבוש תחליפיו יחלוף, הוא אדם פושט מעליו מלבוש מסוים, ועובר בבחינת לידה חדשה לעולם אחר, לעולם שבמובנים רבים הוא עולם, בכל המובנים, הוא עולם גדול, הוא עולם נצחי, הוא עולם יפה יותר מעלמא דשיקרא הדין. אומר הרמב"ן, היות וכך, אין ראוי להתגודד ולהיקרח על נפש, ואפילו ימות בנוער, שזה באמת קורה. כי כשילדים קוברים את הוריהם, עם כל הכאב וטבעו של עולם, דור הולך ודור בא. כשהורים קוברים את בניהם, זה קושי עצום. אבל אומר הרמב"ן שאנחנו שמים, משווים לנגד עינינו את האמונה בהישארות הנפש, שלא יידח ממנו נידח, אין התאבסות, אין מוות, אין אובדן טוטלי, יש מעבר מעולם לעולם, ולא יאסור הכתוב. אם כך, נשאלת השאלה, אז שכנעת אותנו הרמב"ן שאדם שנפטר קיבל קידום, עבר לעולם יותר יפה, אז למה לבכות? למה להתאבל בכלל? אומר הרמב"ן, ולא יאסור הכתוב הבכי, כי הטבע התעורר לבכות בפירוד האוהבים ונדודם אף בחיים. הבכי הוא בכי של געגוע, משל לבן שעבר במדינת הים, ואין איתו תקשורת. ואנחנו בוכים על הגעגוע, על הריחוק, על הפרידה, זה הכאב. כך היהודי תופס את העניין של האבל. אבל להגיע לאיבוד שליטה, להגיע להתגודדות, לספריטה, להתקוממות נגד דין שמיים, בעוד שאנחנו יודעים שהרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, אומר הרמב"ן, זה לא, כי עם קדוש אתה, אתה עם סגולה. כל יהודי שזכה, זוכה ויושב תחת כיסא הכבוד. ומכאן סמך לרבותינו באוסרם להתאבל על נפש יותר מדי. מוריי ורבותיי, אני זוכר כשישבנו שבעה אחים, זכרונו לברכה, אז באו הרבה ספדנים, באו הרבה דרשנים, וכל אחד ניסה כמידת יכולתו. ואני זוכר שבסופו של דבר בא יהודי שהוא לא נושא בתואר רב, אבל יהודי שקובע עיתים לתורה, והוא גם לא איש דברים, הוא שיגיד טעם ועכשיו וניחם, והביא איתו סעודת הבראה, ביקשנו ממנו שיגיד כמה מילים, והוא לא איש דברים, אבל הוא ידע לפתוח את ספר קהלת, מוריי ורבותיי. ובספר קהלת כתוב, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יוכל. והתרגום שם אומר, כדאי לפתוח ולעיין, כי אני הרגשתי שזה מה שניחם אותי. מכל הדרשנים, מכל הסבדנים, מכל השבעה כולה, בא אותו יהודי, רבי חיים צדוק, איש ירושלים, השם יחיהו וישמרהו, פתח את ספר קהלת, קרא לנו את הפסוק וקרא לנו את התרגום. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יוכל, אומר התרגום, שאדם שזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בימי חייו, זכה לנצל את ימי חייו בתורה, במצוות, בחסד, מתוקה שנתו על בית קבורתו, עם מעט ועם הרבה יוכל. ולא משנה אם הוא חי 22 שנה או 92 שנה, זה לא העניין. מתוקה שנתו כי הוא מיצה, הוא ניצל את ימי חייו, הוא בבחינת בא בימים, בא אל הקדוש ברוך הוא בכל ימיו, בכל ימיו איתו. מספרים בדרך צחוק על יהודי שהגיע לעיירה, והוא חזר את לפני הכניסה למדינה, תמיד נמצא בית החיים, אז הוא מסתכל במצבות והוא נבהר, עכשיו כבר לעשות פרסה ולברוח, הוא ראה פה מלאך המוות עובד שעות נוספות, זה חי שנתיים, זה 3.5 שנים, הישישים המופלגים מגיעים לגיל 6-7 לעומת הפעוטות, הוא לא הבין מה קורה פה. עד שראה אותו יהודי אחד, הוא אומר לו, תרגע, תרגע, פה אנשים חיים, תוחלת החיים היא רגילה לחלוטין, 70 שנה, עדים בגבורות, 80 שנה, אז מה טעם המצבות, הוא אומר? הוא אומר, אנחנו אנשי אמת, פה כותבים את זמן הנטו של החיים, לא את הברוטו, מה שאדם בזבז בכל מיני שטויות של על מעדן, אלה חיים אלה, זה דבר קלה והולך. השאלה מתוך 70-80 שנה, כמה בסופו של דבר סיגלת תורה, סיגלת מצוות, תפילה, עבודת השם, חסד, מעשים טובים, ולפעמים זה מתמצא מוריי ורבותיי, כן, איכות החיים לא נקבעת על פי אורכם, אלא על פי המידה שבה האדם זכה לנצל אותה. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יוכל. כך הכרנו את גלעד, זכרונו לברכה, באמת כבחור חמד, בחור חרוץ, בחור נבון, בחור זריז, ענב, סבר פנים יפות, חיוך, ממש כל המעלות, זכו יוסי ואביבה, עם כל הבנים והבנות, בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך, איזו משפחה, איזה חינוך, איזה בית ערכי. וכך היה גלעד, כמו שאר אחיו ואחיותיו. והכאב הוא גדול מאוד, וההתמודדות רק מתחילה. אבל כולנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא שמחת, הוא גם ילווה, הוא גם ייתן את הכוחות לתהליך של רפואה בעזרת השם. ואולי המלחמה הגדולה מכל היא באמת זו שגלעד זכה להיות עובד, לך למצות, לנצל את ימי חייו הקצרים כאות וכמופת, כמו שראינו כאן גם במצגת, וניכרים דברי אמת, ומאחרי מיטתו של אדם ניכר עם בן העולם עברו, זכה גלעד, יהי רצון לאמת שהקדוש ברוך הוא ישלח יקירנו ליוסי, לאביבה, לבנים ולבנות הנפלאים והאהובים, הרבה הרבה תעצומות נפש, הרבה הרבה נוחם, הרבה הרבה אור, עד לאותו יום שנזכה שבילע מוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעם על כל פנים וחרפת עמו יסיר כי השם דיבר.